בסדר? אני תיארתי פה בשבוע הקודם, יש פה חומש. אני תיארתי פה בשבוע שעבר איך התורה מספרת את הסיפור של ספר בראשית בספרי התולדות באמצעות הדמויות. נכון? אנחנו בפרשה הזאת, באלו תולדות יצחק בן אברהם, אברהם עולים את יצחק, הדיבור של הפרשה, אם אפשר לומר את הביטוי הזה, הדיבור הוא יצחק. נכון? רק שיצחק יותר מלהיות גיבור נראה יותר אנטי גיבור. בוא נגיד את האמת. אם אנחנו מסתכלים על הדמויות, כן, של האבות, כן, הוא הכי פרוור. אני אנסה להיות נחמד, כן? הוא הכי חיוור, בסדר? אני הייתי אומר, זה משהו שאני יכול להגיד שאני מבין אותו טוב, כי יש לי אבא וסבא קצת מפורסמים, שהוא בעיקר בצל של אבא שלו, זה מה שאני יכול להגיד. וכל פעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו, או נותן לו איזה קרדיט, איזה תפיחה על השכם, הוא כאילו גם דואג להזכיר לו שזה רק בגלל אבא שלו. כאילו זה לא אתה, כן? בוא נראה קצת, כן? כל כך זה מתחיל בשידוך שלו, שהוא בעצמו כנראה כבר כזה בתודעה העצמית שלו, כן? אני סווה הערב כמו שלא הייתי, אני לא זוכר מתי, אני הבת שלנו מתחתן את עזרת השם ביום האחרון של חנוכה, עלינו הערב במה שנקרא תאימות, ואני סווה חבל על הזמן. אבל כשיצחק אבינו התחתן, הוא לא הלך לתאימות, והוא פשוט, אבא שלו שלח איזה עבד, והעבד הביא לו איזה אישה, ומה היה המבחן האולטימטיבי של יצחק אם זו אישה טובה? האם היא דומה לאמא שלו, נכון? כלומר, זה כתוב על יצחק, לא... באמת היה טעים, אני חייב להגיד. הרגשתי כמו בסימפוזיון, כאילו, לא יודע מה הרגשתי, אבל בסדר. אמא שלי אמרה לי, תגיע סבא, אז תקבל את החשבון, ככה היא אמרה לי. אוקיי. אבל תראו מה קורה שם. הביא לו את האישה, והביאה יצחק, איפה הוא מביא אותה? האוהלה, שרה אמו. ויקח את רבקה, ויתן לו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו. אז זה מתחיל קודם כל באיך שהוא מתייחס לאשתו. זה ממשיך בתוך הפרשה שלנו, בפרק כבר, יש רעב בארץ, והקדוש ברוך הוא מתגלה ליצחק לראשונה, נכון? הראשונה זה התגלות הישירה ליצחק, והוא מבטיח לו שהוא ישמור עליו, והכל למה? לאברהם מה אומרים? כי ידעתי ממנה שריצג את בניו. הם לא אומרים ליצחק, אומרים לו מסיבה מאוד פשוטה, כי אתה הבן של אבא שלך. לכן, לא כי אתה טוב, לא כי אתה... ומה אומרים לו? והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, ובסוף עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. טוב, אתה הבן שלו, אז גם אתה, כן? ככה אומרים לו. זה ממשיך לתוך הפרק הבא, כשיצחק פועל, רואים אותו, הכל עושה בעקבות אבא שלו. כן? אני מקריא, ויקנו אותו פלישתים, וכל הבירות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים, בהם עלו מפר, וישו יצחק, ויחפור את בירות המים, אילו בירות מים הוא חופר? אותם בירות, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים, אחרי מות אברהם, ומישהו לא השתכנע שהוא מאוד אוהב לעשות מואב, ושלא, אז הפסיק ממשיך, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו, כן? ויחפרו וכולי, ואז מתואר, ממש בן אדם שכולו צל של אבא שלו, נכון? זה נורא נורא בולט. במסגרת הזמן שיש, גם אי אפשר לעשות הכל. כמובן, השאלה מי הוא יצחק היא מאוד בולטת סביב שאלת כמה הוא מתמצא במה שקורה גם אצלו בבית פנימה. כל הסיפור של אהבתו לעשיו. אני יכול להגיד שחזל כבר ניסו להגיד שגם שם, שהוא לא מבין באמת. הוא היה תומם כזה. בסוף ימר הוא עיוור, אבל גם לפני כן. עשה בא אליו כל הזמן בשאלות, אבא, צריך לעשר תרומות ומעשרות במלח, כל מיני שאלות וקשרות, הוא נפל בפח. זה בעצם מה שחזל אומר במדרש הזה, נכון? אני יכול להגיד שבשנים האחרונות, עם האסכולה החדשה בלימוד התנ״ך וישיבות ההסדר, אז אחד מהאופנות זה לתאר איזה צדיק היה עשה, וכמה הרב מדן כתב איזה מאמר, והיה איזה פולמוס גדול בינו לבין אח שלי, הרב משה, כאילו, אז אני לא מגיע בזה עכשיו, כן? זה באמת לפעם, רב שנה הבאה, זה פעם אחרת, אבל גדול, הדמות די, היא די חיוורת, למי הוא מעביר את השרביט בסוף הפרשה? ויעקב מפרשה הבאה, התורה מספרת את הסיפור דרך יעקב, נכון? וזה פרשת יצחק. ומה שאני מבקש דווקא לדבר היום זה בשבח החברים, או בשבח האלה שמוכנים לא להיות חדשנים, או בשבח האלה שמוכנים לחפור את הבארות של אבא שלהם, ולא לחשוב שבגלל שזה אבא שלך, אז מה אתה צריך לרוץ לחפור באר אחרת. כן? ואני אומר, זה דבר שכל אחד מתלבט מול ההורים שלו, שאבא דומיננטי זה גם לבתים. אני יכול להגיד, הדרך הכי טובה להוכיח לעצמך שזה לא בגלל אבא שלך, זה לעשות אחרת מאבא שלך. אני הולך לגלות לכם סוד. גם מי שעושה הפוך מאבא שלו, זה בגלל אבא שלו. הוא פשוט עושה הפוך מאבא שלו. אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול לברוח מאבא שלך. אתה צריך לשאול שאלה אחרת. האם אתה גם אוהב את זה? או האם אתה גם מזדהה עם זה? זאת השאלה. וזה בסדר להזדהות עם מה שאבא שלך עושה. זה לא כל כך, כמו שזה גם בסדר להיות אחר קצת, כן? או אחר הרבה, כן? אבל מה שאני אגיד הוא דבר קצת אהבה. לא רק שזה בסדר לעשות כמו אבא שלך, אלא שכל מה שאבא שלו עשה, הוא היה חסר ערך, אם לא היה מישהו שהיה מוכן לעשות אותו דבר, או להמשיך אותו. או נגיד ככה, אברהם אולי הוא איזה מהפכן גדול. לא, אולי, בטוח. אבל המהפכות האלה לא תופסות אם אין דור שני שממשיך אותו. ובעצם הדמות החיוורת הזאת קצת, היא דמות שבגללה כל מה שאברהם עשה הצליח. וכל הבארות של אברהם, הרי בואו עכשיו נקרא את הפסוקים הפוך. אברהם חפר בארות, עכשיו אני אעשה דרושים, אין באר אל המים ואין מים אל התורה, וכל התורה של אברהם נדע לטמיון. לא עשה כלום בעולם, כי ספרו את זה. אברהם שמע בקולי. יופי, הוא מת. אם אין מישהו שמתעקש בדווקא את אותו באר לחפור, אז לא שווה כלום. כלומר, מכל גדולתו של אברהם, אני לא בא לקחת לו כלום, כן? היצחק, דווקא הוא יש לו סגולה גדולה שהוא המשיך, הנכונות להמשיך היא דבר גדול. יש גמרא שאני מאוד אוהב אותה, אבל יש בה צלבים קצת פסימיים על החיים, קצת מראה, לא נורא, בשבת פייטת עמוד ב', שם הגמרא מדברת בשבחו של יצחק אבינו, והיא בעצם מתארת אותו כנציג האנשים החברים שהחיים שלהם שגרתיים לגמרי. ככה זה מתואר בגמרא, שבת פייטת עמוד ב', זה לא סתם שהגמרא שמה בפי יצחק את המילים של החופים לקרוא. הגמרא אומרת על פסוק בישעיהו, כי אתה אבינו, היא מפרשת שלמי נאמר כי אתה אבינו? ליצחק. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אומרת הגמרא כך, לעתיד לבוא. יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו את קדושת שמך. תראו, המהפכנים יש להם אישיות מדהימה, ודבר אחד הם לא סובלים. הם לא סובלים אנשים שלא עומדים בציפיות שלהם, בקריטריונים שלהם. יש מהפכות שאמרו שאלה הבינוניים שיתחנו בגלגלי המהפכה, ודבר, אין הסבלנות, הם לא מגיע להם את האור. זה גמרא פילית. ולא נפתור את זה כאן, כי זה היפוך מוחלט של אברהם, שרואה את סדום הולכת להימחות, ומה הוא עסוק להתפלל עליהם, כן? כלומר, שאומרים לאברהם שמישהו חוטא בתנך, בתורה, התגובה שלו הפשוטה היא לא להגיד, יאללה, תהרוג אותו. התשובה שלו זה לצעוק, השופט כל הארץ ויעשה משפט, כן?
אבל לא שלו.
לא שלו, זה נכון. ואין לו סבלנות, כאילו, לחברה האלה שחוטאים. טוב, הגמרא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אמר לי יעקב, למה הוא ציפה שיעקב
שבנים?
דאב ליצר גידול בנים? אפשר דבי רחמי עליי? אמר לי, בניך חטאו. אמר לפני אברינו של עולם, ימחו הקדושת שמך. היות ולא הגענו ליעקב, עכשיו לא נסביר למה יעקב אין לו רחמנות עליהם, אבל אין לו. אמר לה בסבי טעמה, ולה בדרדקי היצא, הכי טוב ללכת דווקא לחברים, לילה באמצע. אמר לו ליצחק בניך חטאו. תראו איך יצחק מתאר את החיים. אבל איזה תיאור. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שקדימו לפניך נעשה למשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך, ועוד. כמה חטאו, באמת, בינינו. תראו, מה זה בכלל בן אדם? מה זה החיים שלו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. עם משקפי קריאה כבר עברנו יותר מחצי. דל 20 דלה אנשת עליו, אז מה בעצם נשאר לך בחיים? פשולו 50. מה כבר עושים ב-50 שנה? דל קפה דילילותה, דיברנו פה על השינה בשיעור הראשון, נכון? אז חצי מזה בכלל הבן אדם במיטה ישן, כשישנים לא חוטים. פשולו קפה, נשאר לבן אדם 25 שנה של חיים. דל תרתי ישראל ופלגה, חצי מזה, 12 וחצי שנים, דצלויה מייחד בית הכיסא. מה לא נשאר לו?
12.
פשולו תרתי ישראל ופלגה, איך אמר לי פעם, נדליה הכהן, אבא של האב, רב הכהן, פעם אמר לי, כשאתה בין 25 עד 40, אתה מטופל בילדים קטנים, אין לך זמן לעצמך, הזמן שלך תפוס לילדים. הילדים קצת גדלים, אז ההורים שלך סכנים, אז אתה מטפל בהורים שלך. אתה ב-50 למשהו, ההורים שלך נפטרים לבית עולמם, אז יש לך איזה 10 שנים, ואז אתה בעצמך זקן, ובו יש חולקוס וכל... אז בו כמה שנים יש לבן אדם ליהנות מהם, כן? אמרתי לאשתי, אתמול, אולי הגענו לשנים, ה-10 שנים הטובות של החיים, יש לנו בן בן 6, אז אמרתי, לא, לנו לא יהיה בכלל. אבל כאילו, מה כבר יש לבן אדם, כן? אז כאילו, תראו איך יצחק, אתם תראים את אברהם מדבר ככה. כאילו, הבן אדם עושה כלום בחיים שלו, זה בעצם מה שהוא אומר. ואז איך הוא גומר? הוא גומר ואומר לו, אם אתה סומר את כולם, כאילו זה קטן עליך, מוטב, אם לא, פלגה עליי, פלגה עליך, ואם תמצא לומר, כולם עליי, הקריב את נפשי כמך, הרי אני הייתי מוכן להקד, ואני יכול לקחת אותם עליי. בעצם יצחק סוחב על הגב שלו, את כל מי שבא לתניה קורא להם, כל הבינויים, יצחק סוחב אותם על הגב שלו, ולא אברהם, לא אבחת. יצחק סוחב אותנו, כי יצחק הוא הנורמליות של החיים, הוא ההתעקשות, אני אומר, לאחז במה שהאבא עשה, הוא לא מחפש לא מהפכות ולא חידושים. אני יכול רק לסיים שאני חושב שמדינת ישראל היום צריכה הרבה יצחקים. היו המון אברהמים פעם, בן גוריונים מדהימים, כל מיני, באמת, אבל המדינה היום היא כבר לא יצחק, היא כבר דור שלישי רביעי, אני לא יודע איזה דור. ואנחנו נמצאים היום במקום שמצד אחד אנשים רוצים את החיים הנורמליים כמו יצחק, מצד שני אין להם את המסירות של יצחק, אולי לחפור מספיק את הבירות של האבא. אני לא רוצה לדבר פה על שביתת הרופאים. נושא מסובך. דבר אחד אני אגיד, רפואה זה כבר לא דבר קדוש במדינת ישראל. אמר לי רופא חבר, הוא אמר לי זה לא קדוש לא רק בגלל הרופאים, אלא גם החולים כבר לא חושבים שזה. הוא אמר לי דברים פשוטים, הוא אמר לי, אם החולה לא מתייחס אליי כאיזה קדוש, למה שאני אחשוב את זה לעצמי? ולמה שאני ארצה להיות ער לילות שלמים, כשהחולה ככה מתייחס אליי כאיזה אחד שמספק לו איזה שירות? אני לא אפתור את זה, אני רק אגיד דבר אחד ברור. וזה טוב שאנשים רוצים נורמליים, כן? אבל הנורמליות, יש לנו אתגר, שגם נהיה מוכנים לחפור את הבארות, נהיה מוכנים להקד כמו יצחק, שנהיה מוכנים לקרוא בשם השם, ולבד שנצליח, לילה טוב.